ברשות הציבור היקר והאהוב, יהיו בעזרת השם דברינו לרפואתם השלמה של כל החולים והפצועים, ובתוכם איתמר חיים בן ציפורה, אברהם חיים בן חיה, ניר חיים בן רחל ברכה, טל שאול בן יפה, בניה בן שלומית, איתן אברהם בן אפרת ו...
שמחה?
עמית שמחה בן?
בן שרית חיה.
אביתר בן קרן. זוהבה בת יהודית. אביתר מנחם חיים בן? בן זהבה. חיים יהודה בן בל? מירל. בתור שאר חולי עמו ישראל בעזרת השם, רפואה שלמה. ובעזרת השם לשובם לשלום של כל החטופים בני החיים, ולשובם לקבר ישראל של כל החטופים שאינם בני החיים, ולעילוי נשמתם של כל הנופלים והחללים השם ינתיקום דמם, ובעזרת השם לעצה ותושייה וחוכמה של מנהיגינו שיקבלו החלטות נכונות. כן, אנחנו לא ניכנס פה לעניינים, לא יודע, לא מבין, אבל אני ארצה לגעת, ירצה לגעת, כולם מדברים פוליטיקות. אני רוצה לדבר על אמונה בפוליטיקה, אבל בשני עניינים. הנושא הכללי שלנו היום בעזרת השם יהיה על מנהיגות ישראלית. איך בוחרים מנהיגים בעם ישראל? מה התכונה המרכזית שנדרשת למנהיג ישראלי? יש פה כיסא, אפשר לקחת? הנה, כן, אז אפשר לקחת. מנהיגות ישראלית, מה התכונה המרכזית? נכתבו הרבה מאוד ספרים על מי הם מנהיגים, איך נהיים מנהיגים, מה עושים בשביל מנהיגות וכדומה, ונגלה שהמנהיג הישראלי אולי הכי גדול בכל הזמנים, משה רבנו, נבחר מסיבות אחרות. בוא נגיד ככה, כנראה שאם אנחנו היינו צריכים לבחור, אז לא היינו בוחרים כנראה את משה רבנו. מזכיר לכולם שכן, שאולי הרטוריקה שלו ויכולת הדיבור שלו לא הייתה ברמה הגבוהה ביותר מצד אחד. מצד שני, יש לו איזושהי תכונה מרכזית שהולכת וחורזת בכל אורך ימיו וחייו, שבגללה אפשר ממש לראות שהקדוש ברוך הוא בוחר בו, וממילא זה גם כן משהו לא רק מה היה, אלא גם לימינו, אל עצמנו, מה אנחנו יכולים לקחת, איך אנחנו יכולים קצת להידמות למשה רבנו, מה אנחנו צריכים לחפש במנהיגים שלנו וכיוצא בזה. זה איזושהי נקודה שאנחנו נרצה לברר ולראות אותה, והיא גם כן קשורה מאוד לחיים ועם כמה דברים מתוקים בדרך. אז אחרי זה נדבר על עוד מנהיגים, בסדר, נדבר עוד מעט על עוד מנהיגים, רגע. אבל אני רוצה גם כן לפני כן, אז רגע, אז מה נעשה? יש פה את הדף לפניכם, עוד רגע אני אבקש לסגור, כי אני רוצה לומר כבר דברים יותר אישיים, אבל הדף שלפניכם הוא בעצם מדבר על מסכת חייו של משה רבנו, מה הוא עובר, איך הוא עובר, ותנסו לראות בכל שלב ושלב איזושהי נקודה אחת שהולכת בכל הדברים, למרות שזה עם אנשים שונים, עם מצויות אחרות, מה עושה משה רבנו, מדוע הוא נבחר, ואחרי כן איך זה שייך אלינו, בסדר? ההסתכלות הזאת, זה מה שאני רוצה. עכשיו אנחנו נעצור רגע, אני רוצה לומר משהו שקשור לימים שבהם לגאולה, שמשה רבנו מהרהר לפי רש"י, ועל כן נענש במובן מסוים, וזוכה לראות רק את גאולת מצרים ולא את הכניסה לארץ, את הניצחון על שיבת העממים. אז אנחנו מבינים שיש יסוד שאומרת אותו הגמרא בכמה מקומות, בין השאר במסכת סנהדרין פרק חלק, שלושה דברים באים בהיסח הדעת, דיברנו על זה בהזדמנות כזו או אחרת, פה במקום אחר. מציאה זה ברור, נחש או עקרב, תלוי לפי איזה גרסה, ומשיח גם בא בהיסח הדעת. מה המשמעות שמשיח בא בהיסח הדעת? כמה דברים. אחד תמיד פתאום יבוא, וזה בעצם אומר שמשיח יגיע לא באופן ובצורה שאנחנו מבקשים או מצפים שהוא יגיע, אלא באיזושהי דרך שתראה לנו הסתר פנים, וזה יראה לך כאילו זה הפוך, אתה כבר מסיח את הדעת. הדעת שלך לא שם, אתה לא חושב. כשנראה לך שלא, אז סימן שזה קרוב. ככל שהמצב נהיה יותר אפרורי ופחות בהיר, כפי שאנחנו נמצאים בימים שלנו, אז אתה יודע שמשיח מתקרב. ואחת הראיות החזקות לדבר הזה, מוריי ורבותיי, זה העובדה שמשיח בא מבית פרעה. כלומר, משה רבנו לא היה בנו של פרעה, אבל הוא גדל בבית פרעה, והמצרים חיפשו, וגזרו גזרות, וכל ההצטגננים ידעו דווקא את הבן, כי הבן עתיד להיות משיען בן וכו', ואחרי כן גם את הבנות לזרוק ליאור, והכל היה מסביב, אבל בסוף איזה הפוך על הפוך זה? שהבת של פרעה היא זו שהצילה את מי שיושיע את ישראל. האם מישהו היה מעלה על הדעת דבר כזה? זה פלא פלאים. אז חוץ מזה ששם הוא גדל ולמד להיות מה זה מנהיג ומה זה כישורים של מנהיג, אבל המציאות הזאת שדווקא בבית מישהו יבוא ויעמוד בגיל 80 מולו ויאבק מולו להוציא ולהושיע את ישראל, זה אחד הפלאים שמלמדים אותנו על איך הגאולה מגיעה, לא כפי שחושבים. אף אחד לא העלה בדעתו את הדבר הזה, וככה מגיעה הגאולה. ומשה רבנו באמת מגיע למעמד מאוד גדול, הוא זוכה לא להיות משועבד, הוא זוכה לגדול בארמון המצרי, לא היה חסר לו שום דבר, ולכן כשהוא בוחר, כפי שמופיע במקור הראשון, בתחילת הפרשה, ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו ויער בסבלותם ויער איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, הוא בוחר להתערב. תמיד להתערב כששניים עושים משהו או כשאתה לא קשור. גם היום זה קשה לנו בלי שאנחנו יש לנו מה להפסיד. תמיד להתערב זה לא נוח. מה שנקרא אנשים אוהבים לשבת על הגדר, לא להציר הצרות, לא לתמוך. הם אומרים חזה, כן, מה, אתה לא זוכר כמה זה? נו, באמת. ובואו, ככה, לא רוצים אנשים להתערב. אבל התורה מצווה אותנו במצוות השבת עבדה, יש איסור לגבי הממון, שאסור לך להתעלם. יש גם מצוות עשה להשב תשיבה, אבל גם אם אתה מתעלם, אתה רואה איזשהו משהו ששייך לחבר שלך ואתה לא לוקח להשיב אותו, אתה עובר על איסור, לא תוכל להתעלם, וזה אב לכל המקומות שבהם אתה יכול לעזור למישהו, לתת לו יד, לא רק לממונו, בוודאי לגופו, לבוא ולתת יד. אבל משה רבנו, שנייה ניכנס לנעליים שלו, מה הוא הפסיד? מה הוא יכל להפסיד? והוא הפסיד את כל הארמון המצרי, את כל המעמד שלו, את כל התפקיד שלו, והוא הולך ורואה בסבלותם של אחיו, והוא הולך ומושיע אותם, ומשם הוא נהיה אסיר נמלט. והוא בורח, כלומר הוא עסוק כל הזמן בלראות אחרים ולא לראות את עצמו. ממשיכה הגמרא ואומרת, לא רק שהוא ראה אחרים, אלא אומר על זה המדרש, בוא נראה, מה הוא ויער? שהיה רואה בסבלותם ובוכה. עכשיו כמה זה קשה שאתה נמצא במקום אחר לבכות ולהרגיש את האדם שמולך. סיפרתי לכם בעבר שאחד ההסברים למה יש מחלוקת, אבל הניסיון הראשון של אברהם אבינו היה לך לך מארצך, כי אברהם הוא עמוד החסד, והוא לא היה יודע מה זה באמת להכניס אורחים אם הוא לא היה יודע להרגיש בעצמו מה זה להיות נודד בארץ שאין לך איפה לשים את הראש ואין לך אוכל ואתה לא יודע לאיפה ללכת. וסיפרתי לכם שבפולין היה רב שם, שהוא כשהוא רצה לגייס כסף לאישה אלמנה שהייתה גרה בצריף, והיה שם קור מקפיא של מינוס 10, מינוס 15 מעלות, אז הוא לא בא ואמר לו תביא לי כסף, אלא הוא בא ולקח אותו, והתחיל לדבר איתו, אמר לו בוא תצא רגע למבואה, אני לא רוצה לחלך לך את הבית, והוא התחיל לדבר איתו, והוא מתחיל להיות לו קר וקר וככה, והוא עם פיג'מה נעימה כזאת, כי יש לו אח בבית, דולקת מאחור, ורק כשהוא באמת הרגיש ונפלו לו השיניים עוד רגע מרוב קור, אז הוא אומר לו, אתה יכול לתת לי, אני עושה מקבית לאותה אישה שקר לה בבית, אין לה תנור חימום. הרב, למה לא אמרת מקודם? 20 דקות אני כבר עוד רגע קופה פה. לא היית נותן אותו דבר. כי עד שאתה לא מרגיש, באמת, מה זה? אתה לא שותף. אז משה רבנו, הגדלות הזאת להרגיש, והיה בוכה אומר המדרש, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם? שאין לך מלאכה קשה מעתיד וכולי, והוא באמת היה עסוק לא בעצמו אלא בלראות האחרים. אבל לא רק לגבי אחיו ולגבי עם ישראל, אלא גם לגבי אומות העולם. אחרי שהוא בורח ומגיע שם על הבאר ליד מדיין, אומרת לנו התורה במקור השלישי, ולוקחן מדיין שבע בנות וכולי, והן באות להשקות את צאן אביהם, אבל יבואו הרועים ויגרשו. מגיעים האנשים החזקים, מגיעים האנשים ששולטים, כי יש פערים בחברה. והוא בא, והוא לא אומר, רגע, מה, מספיק אני אסיר נמלט, אם עכשיו אני אתחיל בלגן, אתם יודעים מה זה, עוצרים אותך על נסיעה מופרזת, בסוף רואים שזה מי שחיפשו אותו על העבירות הכי חמורות, כי תפסו אותך עכשיו עם ה-DNA שלך, מה אתה מתערב? תוריד פרופיל, תתחבא, לא. הוא קם, ומה עושה? ויקום משה ביושען וישקה צונם, כלומר, אכפתיות וראיית האחר לא רק עם אחיו, אלא עם כל העולם כולו, ולא רק אצל ישראל ואומות העולם, אלא גם כן בעולם החי. אתם יודעים, יש מדרגות בבריאה, דצחם, דומם, צומח, חי, מדבר ישראל. ישראל ראינו שהוא מתעסק איתם. חי, בני אדם, בני אדם, אדם ראינו. עכשיו חיות, אומר המדרש המפורסם, במקור הרביעי. כשהיה משה רבנו רואה צור של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי אחד. ורץ אחריו עד שהגיע לחסות, הגיע לאיזה מקום להתחבא שם. כיוון שהגיע נזדמנה לו בריכה של מים, עמד הגדי ושתה. הגיע משה אצלו, אמר לו, אני לא הייתי יודע שאתה רץ מפני שאתה עייף. הרכיבו על כתפו והיה מעליך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים, אומר, זה מדרש, זה לא סיפור כועסו חרמנו, זה סיפורים על מדרשי וזה, אבל זה לא איזה משהו לפני השינה. אומר המדרש, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם, אתה תראה את צוני, וזהו משה היה רואה, הוא היה עסוק בלראות, אפילו לשים לב לחיות. מה קרה? מה כואב לך? שם לב לדבר הזה. לצומח עוד רגע נגיע, בסנה, הסנה זה צומח. כמה פעמים יוצא לנו לראות את הטבע, את הבריאה, לא שמים לב מה קורה סביבנו. כמה אנשים עוצרים להסתכל על השמיים, לראות עננים, כן.
אני רוצה להביא איזה פירוש, שאולי בעתיד ממש בקצרה. במצרית עתיקה המושג משה, משה, ילד. והילד הזה, מה אני אומר את הרב? מן המים משיתיו, זאת אומרת, הוא חי, יחיה ויתקיים בזכות אותו מים. ומאיפה המים הזה? מפרעה עצמו, כי פרעה אמר, אני אורי ואני עשיתיני. ולכן הוא זכה להסתובב בארמון, חופשי חופשי, כולם שייכו אותו.
יפה, חזק וברוך, יפה, חזק וברוך. אז משה הזה, אגב הדבר הזה, הפרשנים שואלים, אבן עזרא ועוד שואלים, למה היא קרא לו, שאלה מפורסמת, למה היא קרא לו משה ולא קרא לו משוי, משוי, נכון? הוא לא משה, הוא משוי. אם מן המים משתיו, על שם העתיד, כי הוא עסוק, גם הרשע, אבן עזרא עוד הרבה, שהוא עסוק כל הזמן בלהוציא אחרים, עסוק בלהוציא את אחים שלו, עסוק בלהוציא את בנות יתרו, עסוק בלהציל את הצאן, עסוק באכפתיות אפילו מהדומם, שהוא לא רוצה להקות את החול ולא רוצה להקות את היאור, כי הוא לא רוצה להחזיר להם רעה תחת הטובה שהם עשו לו. אבל גם הוא רואה את הסנה, את הצומח, שזה משהו שאתה, מה אתה מסתכל בכלל? והוא מסתכל על זה, וכך אומרת לנו התורה, ומשה היה רואה במקור החמישי את צון יתרו, כן? ונגד הצון וכו', ואז פתאום וירא מלאך השם אליו ולבת אש מתוך הסנה ויער, והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל. ויאמר משה, אסור ענה ואראה. לא יכול להיות שיש סתם משהו שקורה. הוא מסתכל על הבריאה. מוריי ורבותיי, אחד מהיסודות שמובאים בהרבה מספרי הראשונים כדי לחזק את האדם, את האמונה שלו בהשגחה האלוקית, זה פשוט לראות את הטבע. זה מה שמעתי לפני כמה זמן. יש לנו כמה אצלנו בקהילה, כמה חובבי טבע הולכים, מצלמים וזה. הוא סיפר לי שהרי הציפורים הן צריכות לדגור על הביצים שלהם כדי שהביצים יבקעו. כל הציפורים הן דוגרות על הביצים. אבל יש בעיה, אם אתה ישן בסמיכה של פוך, מה עושה הפוך? שומר על החום בפנים, הוא מבודד, נכון? הוא לא מוציא החוצה. אם אתה נוגע מבחוץ בפוך, לא חם, נכון? אלא הוא שומר, זה כל העניין שלו. אתה מפיץ חום, הוא שומר עליו. אז איך הציפורים מצליחות לדגור ולהוציא חום אם יש להם נוצות מסביב ששומרות על החום בפנים? אתם יודעים מה גילו העולם? לא הבינו למה יש להם בבטן למטה, בבטן התחתונה, מקום שבו אין נוצות, חשוף. קוראים לזה כתם דגירה. שם בדיוק הם יושבים על הביצים, ואז יכול החום, אין בידוד, הוא יוצא החוצה. גילו שיש מין של ציפורים שיש להם נקודה אדומה על המקור. לא הבינו מה זה הנקודה האדומה הזאת. הבינו שהגוזלים שלהם, שבשלבים הראשונים לא רואים, הם מצליחים לזהות רק את הנקודה הזאת. והם באים הגוזלים הקטנים עם המקור ונותנים מכה לנקודה הזאת במקור, ואז הציפור הגדולה, האמא פותחת את הפה, הגוזל מכניס את המקור, גורם לה להקיא, מעלה גרה, היא מעלה גרה, כי הוא לא יכול להקל אוכל רגיל, וככה יש לו מה לאכול. גילו שיש פרפרים שהם הולכים דווקא לצמח אחד ולא הבינו למה. והפרפרים האלה הם היצורים כמעט הבלעדיים שגורמים על ידי ההאבקה שהם עושים להישארותו של הצמח הזה בעולם. לא הבינו למה הוא הולך דווקא לצמח הזה. הסתכלו באולטרה סגול וראו שיש שם איזשהו ציור שדומה לפרפרה, ולכן הפרפר הולך לשם. אז יש פלא פלאים בבריאה כולה, ואתם יודעים יותר ממני. ולכן כשאדם מסתכל על העולם זה מלמד אותו שאי אפשר לדעת ואי אפשר לחשוב שאין מישהו שמנהיג את זה. אתם יודעים מה אומר רבנו בחיי? רבנו בחיי אומר בכמה מקומות בספר שלו, בחובות הלבבות, הוא אומר, אתה רואה ספר. אתם ראיתם פעם ספר תורה? ראיתם, אתם קוראים בתורה, עליתם לתורה. אתה רואה ספר שהכל בו מדויק. כל השורות מתחילות בדיוק באותו קו. והדיו כתוב, ואין עוד דבוקה לחברתה. והכל ממש מסתיים, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אני לא יודע מי כתב. אבל דבר אחד ברור לי, שמישהו כתב. גם אם אני לא מכיר אותו ולא יודע, גם אם אני לא רואה אותו, אולי הוא לא בין החיים. אם יש סדר כל כך יפה בבריאה, לא יכול להיות שאין מישהו שסידר את הסדר הזה וזה בורא עולם. ולכן משה עשו גם לראות את הטבע, ואז הוא נפגש עם הסנה. שם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בפעם הראשונה. ואומר לנו התורה במקור החמישי, בפסוק האחרון שמופיע, וירא השם כי שר לראות. וניתן להסביר ולומר, מה גורם לקדוש ברוך הוא לבחור בו? כי הוא כל הזמן שר לראות. הוא כל הזמן לא עסוק בעצמו, אלא עסוק בלראות מה מסביבי אנשים, הטבע, העולם צריך, וזה באמת ההופעה השלמה ביותר של מנהיג. אתם יודעים, מלך, עכשיו מסכת סנהדרין לומדים דף יומי, נכון? פרק שני עוסק במלך, בכהן גדול. מלך לא יכול למחול על הכבוד שלו. תלמיד חכם יכול? יכול. מלך לא יכול. למה לא יכול למחול על הכבוד? זה לא שלו. כן, זה לא שלו אבל. חוץ מסום תשים עליך מלך, המשמעות של הדבר זה, מה זה הכבוד של המלך? אם מנהיג עסוק בעצמו, אז זה כבוד שלו, כמו תלמיד חכם תמחל על זה. אבל זה לא הכבוד שלך. זה הכבוד של האומה ושל הקדוש ברוך הוא. ולכן אתה לא יכול למחול על משהו. אני יכול למחול על הטלפון שלך? לא, כי הוא לא שלי. עכשיו אני רוצה להביא לכם ראיה לדבר הזה. שנייה רגע, קושייה. אומרת הגמרא על אגריפס המלך. שאגריפס המלך עשה מעמד הקל, ולמרות שהמלך שהוא עושה את מעמד הקל ובונים לו בימה כזאת מעט, והוא קורא שם פסוקים, אז הוא, המלך צריך לשבת, ואגריפס המלך עמד, ובעצם אכל על הכבוד שלו, כי תמיד הכבוד זה, כן, אתם יושבים, אני עומד, הכבוד זה לשבת. כמו שכתוב על המלך, המלך, החשברוש, בשנה השלישית שהוא ישב, נכון, בשבת המלך על כיסא מלכותו, המלך יושב על הכיסא, אגריפס מחל על כבודו ועמד, אומרת שם המשנה, ולא מחו בו חכמים. למה לא מחו בו חכמים, שואלת הגמרא? אומרת הגמרא, מה? מצווה שני. לצורך מצווה מותר לו למחול על הכבוד. מקשים המפרשים מהדף היומי, מהגמרות שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. שאלה מוריי ורבותיי, האם מלך יכול לעשות מצוות חליצה? האם המלך חולץ? נו, למדתם? לא, לא חולץ. למה לא חולץ? למה לא? זה טוב מאוד, זה כולם יודעים. וירקה בפניו, כן? לפעמים צריך, לא עלינו, יש עכשיו, יש, אתם יודעים, יש הרבה סיפורים על אנשים עכשיו שעושים חליצות. במלחמה הזאת יש הרבה. אז היא צריכה לראות בפניו, זה מבזה אותו. בגלל שזה ביזוי למלך, לא יכול לראות כבודו אם במצוות חליצה. רגע, תשאלו שאלה.
זה מצווה.
ומצווה שאני ויכול למחול לכבודו של מצווה. אז יש כל מיני תירוצים. יש עניין אם הוא עושה לעצמו את הביזיון, או אם הביזיון בא מבחוץ. יש עניין של ביזיון גדול וביזיון קטן. אבל יש לי תירוץ אחר, שבטוח מישהו אומר אותו, לא ראיתי, אבל בטוח מישהו אומר אותו. למה מלך לא יכול למחול?
בסדר,
במצוות השם ידעה, לא, אבל למה פה הוא יכול למחול, פה לא יכול למחול על הכבוד שלו ופה כן? אתם יודעים למה? מה המצווה היחידה שכל עם ישראל שותף אליה בלי יוצא מן הכלל? כולם מגיעים? הקל. מי מגיע? גברים, נשים, וטף, כולם מגיעים. למה אגריפס בחר לעמוד ולמחול על הכבוד שלו? בשביל מה? בשביל כלל ישראל. הוא בעצם מחל על הכבוד שלו בשביל מי שנותן. בשביל מי שהכבוד שלו שייך. למי הכבוד של המלך שייך? לעם ישראל. ולכן רק שם הוא יכל למחול על הכבוד שלו. אבל זה המציאות שמשה רבנו, שהוא רואה כל הזמן עסוק בלראות את האחרים, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה, אני רואה שאתה עסוק באחרים, זו מה שאני רוצה לבחור להיות מנהיג, ולכן הוא נבחר. אל תכדי כך, שומעת הגמרא, שהייתה מחלה שנקראת איש תצמירתה. שם ישמור יציל, איזושהי מחלה של חום, קדחת כזאת אולי, איזה חום גבוה שמגיע, איש תצמיר את הכן, איזה אש חמה שאדם יש לו קדחת כזאת, והיה להם כל מיני תרופות בעבר, שהיום כנראה הם לא יהיו תרופות קבילות, אבל התרופה שאומרת הגמרא זה ככה, במקור השישי, לימה אחי, יאמר האדם שיש לו איזה, הסנה הסנה, יגיד על הסנה, פתאום הסנה, מה זה סנה? סנה זה שום דבר, זה רק קוצים. המדרש אומר על הדבר הזה, זה עם ישראל, אני ישנה וליבי ער, מבחוץ זה נראה לא טוב, אבל בפנים יש כל הזמן אש שיוקדת, כן? הסנה, הסנה, לאו משום דגביה מכל אילני אשרי, הקדוש ברוך הוא שכינתה עליך. למה הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות למשה רבנו ולהשרות השכינה דווקא עליך? לא כי אתה הכי גבוה ולא כי אתה הכי גדול, דומה קצת להר? סיני, וסיני וסנה, מאוד דומה, מאוד דומה. ושמה הוא נמצא, לא, נכון? ושם הוא נמצא, אבל נמצא איזה משהו עם הכולל, והכל נמצא איזה משהו, כן. אלא משום שמייכת, אתה מחת את עצמך, אתה הנמחת את עצמך, כמו אדם שלא עסוק בעצמו, אלא עסוק באחרים, ובגלל זה אשרי קודש הבריחו שכינתי עליך, כלומר, המפגש בין משה לבין הסנה, זה מפגש של אותו מהלך, משה עסוק לא בעצמו אלא באחרים, והסנה גם מבחינה חיצונית הוא לא הכי גדול והכי מפואר והכי יפה, ולכן הם נפגשים, ושם קורה הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל משה. כן, מה שנקרא, האם תנור חימום, תנור חימום או עם זה, כן, אבל הוא עסוק, וזה גם בא לידי ביטוי אפילו ביציאת מצרים. רגע, אני אמשיך ואז בסוף בסדר נעשה את כל הדברים. הוא ביציאת מצרים, עם ישראל עסוק, ככה הקדוש ברוך הוא ציווה עליו, להוציא את כל הרכוש, לשאול ממצרים רכוש וכולי. אתם יודעים שהגמרא בסנהדרין אומרת שביום מן הימים הגיעו לבקש חזרה את כל הכסף את כל הכסף של הרכוש שלקחו. הרי כתוב אפילו וישאלו, לא כתוב שהם זה, וישאלו מה זה לשאלה, על מנת להחזיר, כן, אז כן, אז ככה, אז הגמרא אומרת ששלחו שם אחד, והוא אמר להם, חבר'ה, אין לי בעיה, אבל אני עושה, אתם יודעים, בבית הדין, יש לנו שתי סוגים של תביעות, יש תביעה, זה תביעה רגילה, בסדר. עכשיו, הצד הנגדי, הצד שהוא הנתבע, יש לו שתי אפשרויות. או שהוא פשוט מגיש כתב הגנה, זה אפשרות אחת, ברור, כאילו הוא מגן על עצמו, או שיש תביעה שכנגד, הוא אומר, מה, אתה חושב שאני חייב לך? אתה לא בסדר איתי, אתה חייב לי. זה תביעה שכנגד, אבל יש באמצע תביעה שנקראת תביעת כיזוז. מה זה תביעת כיזוז? אני לא בא ותובע אותך יותר ממה שאתה זה, אלא מה שאתה חושב שאתה חייב לי, אני לא חייב לך, בגלל שאתה חייב לי מדברים אחרים. זה כיזוז, זה מתכזב זה בזה, טוב? אז בא אומר אותו חכם יהודי למצרים, אין בעיה, אני חייב לכם כסף על כל הכלים והתכשיטים, אבל אתם השתמשתם בנו בעבדים, נכון? כמה שנים, זה בוא נכפיל את זה, עזוב, שב בשקט. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם אתם הייתם העורכי דין שם בכל האירוע הזה, מה הייתם עונים שם? אתם יודעים, יש טענה בהלכה שאומרת, לאו בעל דברים דידיית. מה זה קשור אם הוא חייב לך, שבגלל זה אני צריך שלם? מי העביד את בני ישראל בפרך? פרו. המלכות. מי חייב כסף? מי היה המעסיק כביכול שחייב כסף? פרו. ממי לקחו את הרכוש? מפרעה? לא, מהאנשים הפרטיים, מהמצרים. אז מה זה קשור זה שאתה חייב למצרים את הכלים לזה שפרעה העביד את בני ישראל? אומר המשך חוכמה בפרשה הקודמת, פלא פלאים. משה, יוסף הצדיק ידע את זה, או ידע או לא ידע, הקדוש ברוך הוא כיוון. מה עשה משה לכל הרכוש המצרי? אלעים אותו. מכירים את הבקבוקים האלה שרשום עליהם צדיק, צהל? הכל צהל, 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 הכל היה רשום שם, כל השעונים, אפילו הקרקעות, כל הרכוש הפרטי שהיה, הוא הפך להיות רכוש לאומי שמושאל למי? לאנשים הפרטיים שיוכלו להשתמש. ולכן בעצם הרכוש שלקחו, ממי לקחו רכוש? מפרעה. ולכן זה הפלא שהקדוש ברוך הוא, הכל מכוון. אבל פה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל להוציא את הרכוש, ומשה לא עסוק בזה, אלא הוא עסוק במה? בלקחת את הארון של יוסף הצדיק ולהעלות אותו. והמדרש מתאר פה במקור השמיני איך הארון הזה, הוא בכוונה שמו בו הרבה משקל כדי שהוא לא יוכל לעלות, ובסוף הוא משליח לחלץ אותו. כלומר, משה, מוריי ורבותיי, עסוק כל הזמן בלראות, בלהסתכל אחרים, והיה השם כיסה לראות, וזה מה שגורם לו, וזוהי הענווה. הענווה היא בעצם אומר, אני קטן, וכל מה שקורה מסביבי הוא הדבר הגדול שאליו אני צריך להתייחס. על פי זה אפשר לתרץ משהו ששמעתי בשם רב אושר וייס, שהוא שואל שאלה מאוד יפה. אתם יודעים, אנחנו אומרים בסליחות, מי זוכר סליחות? אנחנו עכשיו, כן, אבל בסליחות אנחנו אומרים, מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא זה, מי שענה ליצחק, מה קרה, מה אתה נהיית אברהם אבינו? מה נהיית מוישה רבנו? נהיית דניאל בגובה הרעיון? מה, אתה דניאל? אתה יודע מי זה היה דניאל? מה? כאילו, מה אתה אומר פה? למה שהקדוש ברוך הוא ישמע לך, כמו במחילה מכבודכם, אני מדבר על עצמי, אבל לא, לא, לא קרוב לאברהם, לא ליצחק, לא לאף אחד, אז מי שענה לזה, יענה לזה. מה, למה? אומרים בסוף הדבר הזה, מה אנחנו אומרים? רחמנה דעני בתשע, לתבירי ליבה עננן, רחמנה דעני למחיחי רוחה, מחיחי זה מח, זה כמו הסנה, כן? כלומר, ברגע שאתה מבטל את עצמך, ואתה כמו שבור לב, ואתה עם רוח נמוכה, אז אתה מגיע עם הענבה הזאת למדרגה גדולה, שאתה ראוי שיענו לך, כמו שענו לאברהם אבינו ולדניאל וכו' וכו'. כלומר, זוהי מדרגתו של משה רבנו, הענבה הזאת, וההסתכלות כל הזמן על האחר. ובשני הדברים האלה, מוריי ורבותיי, אומרת לנו התורה בפרשה שגם משה קצת טעה. פעמיים מוזכר שהוא טעה. כשהוא הסתכל על האחרים, על עם ישראל, אבל הסתכל עליהם הפעם בפיקפוק, ובעין לא כל כך טובה. הפעם השנייה הייתה מה שפתחתי בהתחלה, כשהוא פיקפק בקדוש ברוך הוא ואומר, רגע, רגע, מה קורה פה? איפה הגאולה? בינתיים רק ירדנו והקשו עלינו את העבודה, על זה דיברנו. אבל עוד לפני כן בוא נראה את זה במקור העשירי, כשהקדוש ברוך הוא אומר, בוא נלך, לך תוציא את בני ישראל, אומר משה רבנו ריין, משה ויומר, ואין לא יאמינו לי ולא ישמעו בכלי, כי אמרו לא נראה אליך השם, ויומר אליו השם, מה זה בידיך ויומר מתה, מה זה בידיך, אומר שם רשי פלא פלאים, מה זה מזה, כן, מזה שאתה דיברת, אתה תלקה בעצמך, פה אתה אמרת, לא הסתכלת בעין טובה לאחר, כי אתה פיקפקת אם הם יאמינו לך או לא, ומהמקל הזה שאתה אוחז ביד, מהמטה הזה, אתה תלקה בחטא מי מריבה שבו הוא באמת לקה, שהוא עיקה במקום לדבר. כלומר, במקומות האלה שמשה התעלה, גם שם היה הטעות שבה רשי מזכיר לנו בדבר הזה. ועכשיו, אני רוצה לומר משהו שמתחבר אלינו ככה, לקראת סיום. אבל כל זה דיבר על משה, ואפשר לומר, דיבר על מנהיגים ועל הנהגה. אבל אני רוצה לומר גם כן משהו ששייך אלינו. אספר לכם סיפור. אתמול נפגשתי עם חבר, איש יקר מאוד, שבמקצוע שלו הוא עוסק בטיפול, בטיפול רגשי, בכל מיני אנשים. עד עכשיו הוא היה, עד המלחמה, הוא עסק הרבה בנושא הזה בילדים ובני נוער. לאחרונה, בעצם מתחילת המלחמה, הוא עוסק גם כן בעזרה לחיילים. לא רק בעזרה, גם כן מקבל תשלום על הדבר הזה. ואז הוא סיפר לי כל מיני דברים וטקטיקות ואסטרטגיות שלו ואיך הוא עוזר לאנשים. והוא אומר לי שאחת העצות שהוא נותן לאדם שהוא נמצא באיזושהי התפוצצות רגשית, שהאדם לא רגוע, שהוא ככה צריך רגע, זה הוא אומר לו, לך תתקלח. אז אמרתי לו, למה, מה יש? אז הוא אומר לי, תראה, יש אנשים שחושבים שזה רק עכשיו הגוף קצת נרגע, אבל אתה יודע מה יש במקלחת שאין בשום מקום אחר? אתם יודעים מה הוא אמר לי? אי אפשר להכניס את הטלפון. שמעתם מה זה מוריי ורבותיי? הוא אומר, הדבר שאני הכי מפחד ממנו זה שימציאו עוד מהטלפון שהוא חסין, וגם אדם יתקלח עם הטלפון. הרגע עוד היחיד. אמרתי לו, אז אני רק אגיד איתך, אני לא בא לאנשים להחזיר אותם בתשובה ככה וזה, אני עוזר לכל מי שרוצה, אני לא מטיף לאנשים לחזור בתשובה. אבל אמרתי לו, אתה רואה למה אני אומר לך שאתה צריך לזה? לנו יש את שבת. 25 שעות פחות או יותר, ניתוק, שקט, שלוות עולמים. בלי כל הזמן להיות. ולמה אני אומר את הדבר הזה, מוריי ורבותיי? אחד מהדברים של לראות, זה לראות את האחר, ולראות את השמיים, ולראות את הקטם דגירה, ולראות את הנקודה האדומה על המקור, ולראות את הנזקקים, ולראות את הכל, אבל גם יש משהו חשוב עוד אחד, וזה לראות את עצמך. ואנשים לא עסוקים בלראות את עצמם, כל הזמן רצים, כל הזמן עסוקים, פעם אנשים היו יושבים באוטובוס, בואים, ככה מסתכלים, חושבים. האנשים היו הולכים מהבית כנסת לאוטו, מהבית כנסת לבית, מסתכלים קצת על העולם. יש מקומות, מדינות בעולם, מוריי ורבותיי, זה לא בדיחה, שיש שם ספוג על עמודי חשמל. כדי שאנשים שמתעסקים בטלפון לא ייתקעו בעמודי חשמל. זה אמיתי, תסתכלו בגוגל, זה ממש ככה, זה לא, כן? ואז מה שקורה זה שאדם לא עסוק בלראות את עצמו. כשאדם לא עסוק בלראות את עצמו, זה בדיוק מה שעשה פרעה לבני ישראל. וככה מסילת ישרים מביא בהתחלה של מסילת ישרים. מסילת ישרים בהתחלה בפרק הזהירות, בפרקים של הזהירות, מדבר על זה שתחילת הדרך להתקדם זה לעשות חשבון נפש. מה זה חשבון נפש? חשבון נפש זה אתה לוקח את עצמך ומסתכל על עצמך, וזה לא נעים להסתכל על עצמך הרבה פעמים, כי אתה מגלה דברים שהם לא ישרים וטובים. ואז האדם מסתכל על עצמו. אתם יודעים, יש, לא מכיר אותו אישית, אבל שמעתי, טניסאי בשם נועם גרשוני. נועם גרשוני, הוא היה טייס מסוק במלחמת לבנון השנייה, וקיבל טיל במסוק. אני חושב שכל או רוב אנשי הצוות שהיו שם במסוק נפלו, נהרגו באותו מהלך, והוא נפצע מאוד מאוד קשה, ובאמת איבד גפיים וכו'. ושש שנים אחרי שהוא נפצע, הוא זכה להיות אלוף העולם בטניס במשחקים בפאר האולימפי, והוא בכה שם וזה, וזה היה מאוד מרגש, מאוד מרגש את הדבר הזה. אמרו לו, תגיד רגע, אתה שיחקת טניס לפני כן? שיחקת, אומר, בחיים שלי לא החזקתי מחבט. אמרו לו, זה יכול להיות שבשש שנים הפכת להיות אלוף העולם עם זה. אומר להם, תשמעו, אני למדתי בחיל האוויר דבר אחד, כמה דברים, אבל אחד הדברים שלמדתי, כל דבר עושים תחקור, כל דבר תחקור, מתחקרים, בין אם היה טוב, בין אם היה יותר טוב, בין אם היה יותר טוב. לא רק שיש אסונות, אלא כל דבר, איך היה, כותבים, בודקים מה היה טוב, מה משמרים זה וזה. אני הלכתי, לקחתי את המחבט, הפסדתי לכולם וזה וזה, אבל אחרי זה לקחתי את הסרט של המשחק ולמדתי וראיתי, פה בזה מכה שאני טוב בה, בזה אני לא טוב, בזה אני צריך, למדתי ולמדתי ולמדתי, וככה נהייתי הכי טוב. אם אדם מתחקר את עצמו, לא בטניס, לא רק בזה, אלא את החיים שלו, את הדברים החשובים, לא רק לראות את האחר, לראות את עצמך, לעמוד מול המראה, להבין, ללמוד, איך אני יכול להיות יותר טוב, מה אני יכול לשפר, במה אני מועיל וטוב, זה הדבר שבו האדם מסתכל עצמו, וככה הוא מתקדם. ואומר המסילת ישרים שפרעה, זו הייתה שיטת העבודה שלו, זה היה התחכום של פרעה, כן? תכבד העבודה על אנשים. ברגע שבני ישראל התעוררו והרימו ראש, ומשה רבנו מגיע ומתחילים לחשוב, כשאתה מתחיל לחשוב זה לא טוב, ולכן אנחנו נעשה הבה נתחכמה לו, לא נהרוג אותם. אין בני ישראל רב ועצום ממנו, אם אני אתחיל איתם מלחמה נגמר לי הסיפור. אני אכביד עליהם את העבודה ואת העבודה, וכשאדם עמוס ועובד קשה הוא לא מסתכל על עצמו, ואז הוא לא חופשי. וכך אומר המסילת ישרים. מה זה? נכון? נכון, נכון. אומר לנו המסילת ישרים, אולם הנה זה באמת במקור 12, אחת מתחבולות יצר הרע ועורמתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני אדם, שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כי יודע הוא שאילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי היו מתחילים. והוא אומר, זוהי בדיוק הצד פרעה, זה מעין הצד פרעה הרשע, תכבד העבודה על האנשים, שהיה מתכוון שלא להניח להם כלל, לבל יתנו לב או ישימו יצא נגדו. היה משתדל כל הזמן להפריע את ליבה מהתבוננות בעבודה מתמדת בלתי מפסקת, וזוהי הצד יצרה. כלומר, זה לא רק אז, זה גם בימינו אנו. היה אחד שהוא היה חוטב עצים, והוא התקבל לכתוב עצים בחברה הכי מבוקשת והכי טובה לעבוד בה, ושם הוא היה צריך לחטוף כמות מסוימת של עצים, והוא היה עובד יותר טוב מכולם. יום אחד הוא אומר, אני צריך לחטוף יותר עצים. אז הוא קם מוקדם בבוקר והלך לישון מאוחר, וכשהוא כולם עשו הפסקת צהריים, אז הוא לא עשה הפסקת צהריים והוא עבד, ומ-15 הגיע ל-20 ול-25 וכולי, ככה עולה בעצים. ואז באיזשהו שלב שהוא עובד יותר קשה ויותר קשה, הוא רואה שמתמעטת כמות העצים שהוא מספיק, והוא מנסה יותר חזק ויותר חזק ולא מצליח. אז עשה לו, הבוס שלו, הגיע הזמן למה שנקרא שיחת חתך. בוא נראה מה קורה, אומר לו, תשמע, נו מה, איך בעבודה? תשמע, סך הכל אני מבסוט, אבל אני לא מבין משהו. אני פה כבר 4 חודשים, כל יום אני מגביר עבודה, עובד יותר קשה, יותר מתאמץ, יותר שעות, יותר זמן, לא נח, לא צהריים, ואני לא מצליח להגדיל את הכמות. אמר לו הבוס, תגיד לי רגע, מתי עצרת פעם אחרונה לחדד את הגרזן? מרוב שאתה רץ, מרוב שאתה מנסה להתקדם, אתה לא רוצה להסתכל לא רק על העצים, על עצמך, ואז אתה חוטב, 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 כבר הוא לא חד, אז הוא לא חותך. וזה בעצם מורי ורבותיי, העבודה של פרעה, תעבדו, תעבדו, תעבדו ולא תסתכלו, ואז אני לא אצטרך בכלל להילחם בחופש שאתם מחפשים, כי לא תחפשו חופש. וכשהגיע ניסיון לחפש חופש, תכבד העבודה כדי שלא יחפשו חופש. וזה משה שעסוק בלראות, אבל אני אומר שזה גם כן העיסוק שלנו בלראות את עצמנו. וכנגד זה, וכנגד זה רק בסוף, בסדר, ברשותך, במחילה, ברשותך, כנגד זה מכבידים את ליבו של פרעה. פרעה גם כן מקבל מידה כנגד מידה. הוא הכביד את הלב. מה זה מוריי ורבותיי לב כבד? לב כבד זה לא בן אדם שלא יכול. הבן אדם יכול פיזית. הוא יכול, אבל שום דבר לא משחרר אותו מבפנים, כי הוא כל הזמן עסוק במה שקורה ובעבודה, ולא עוסק במה שהוא יכול. יש סיפור מפורסם של איזה סופר, אם אני לא טועה ארגנטינאי, שמספר על הפיל המפורסם בקרקס, שהוא היה שם מגיל קטן, היה שם פיל, והיה ילד שכל הזמן היה אוהב לבוא עם אבא שלו לקרקס ולראות את הפיל הזה. והם היו רואים את הפיל, והפיל היה מרים קורות, והיה מרים מקררים, לא יודע, מרים שם כל מה שהם נותנים לו להרים. אבל יום אחד הם הלכו שם מאחורי הקלעים של הקרקס, והוא רואה שהפיל קשור עם איזה יתד מעץ קטנה, רעורה כזאת בקושי וזה, ואז אומר לאבא שלו, אבא, איך יכול להיות שהפיל שמרים פה את כל הקרקס ביחד, הוא לא מצליח לברוח מהיתד הקטנה של העץ שקשורה עם איזה חוט מדולדל כזה? אומר לו, אבא, אתה יודע מה? כשהוא היה ילד קטן הוא ניסה לברוח, לא הצליח יום אחד, לא הצליח יום שני, לא הצליח יום שלישי. ואז הגיע היום שבו זה היום הרע ונמהר, שהוא התייאש. הוא כבר לא האמין בעצמו. ואז מה? הוא לא המשיך לנסות. יש לך את הכוחות. יש לך את היכולות. אתה פשוט צריך להסתכל רגע, לעצור ולחשוב, ולחטוב יותר עצים, ולעשות יותר. אבל המרוצה היא גורמת לבן אדם לא לעצור ולהסתכל לא רק על הסביבה, אלא גם על עצמו. ולכן כנגד זה משה רבנו, פרעה גם כן לוקה בזה במקור 13. ככה כתוב, ואני אקשה את לב פרעה. הוא הקשה את לב בני ישראל. הוא לא קלה אותם בידיהם ושם אותם בבתי מאסר. הם עבדו, 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 אבל הלב היה כבד. ולכן כשמשה רבנו אומר, הם לא ישמעו לי, אני לא מבין את הסברה. לימדתי פעם, לפני שנים, בגימנסיה, ברחוב קקל, בירושלים, חבר'ה לא שומרי מצוות. אז ניסיתי להסביר להם את האבסורד שבקל וחומר של משה רבנו. מה זה אין בני ישראל, פרעה לא שומע עליי, ולמה שבני ישראל ישמעו אליי? ברור שהם ישמעו אליך. אתה בא לשחרר אותם. אמרתי להם, זה, אתם יודעים למה? זה כמו שהמנהל בא, אתם עסוקים בללמוד למבחן. יש מבחן קשה וכולם יושבים בהפסקות ולומדים. בא המנהל ורוצה לבטל את המבחן. אז הוא בא לדפוק, הוא אומר, חבר'ה, אמרנו, לא, אבל אתה לא מבין שלומדים פה למבחן, אבל אני בא לבטל אותו. אבל מרוב שאתה עסוק, אתה לא רואה. וזה למה שמשה חשב שהם לא יראו אותו. כי הם היו עסוקים, אבל זה הדרך להשתחרר מזה שאדם מסתכל על עצמו. ולכן, אני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותיי ומופתיי בארץ מצרים, ולא ישמע עליכם פרעה. כלומר, יש פה מידה כנגד מידה. וזה אולי, מוריי ורבותיי, אחד התיקונים של הדור שלנו. כן, אחד התיקונים של הדור שלנו. זה כל הזמן לראות את האחר, וכמו משה רבנו להסתכל, זה ודאי וזה נכון וזה חשוב, וזוהי אמת. אבל חוץ מלראות את האחר, אנחנו חייבים לעצור ולראות את עצמנו. ככל שאדם ישים לב לעצמו, יעשה את חשבון הנפש הזה, הוא יתקדם ויתעלה, והגיע למדרגות הרבה יותר גבוהות בעזרת השם. רבי חנניה בן הקשיא אומר,